האמת היא שזה לא נושא שאני כל כך בקי בו, אני מתכוון ככה לחרוש קצת, אבל יש שתי תשובות יסודיות שבאמת מצוטטות פה הרבה עקרונים, גם רבדי, סתות לבריר, גם שבט הלוי, רק נסתכל בפנים ונראה מה... לגבי הנושא הזה, הם באמת מנהג זה עניין על בסיס גזעי או שזה חיוב מקום. אז בואו נסתכל בשתי תשובות. שיש פה קהל ספרדים, ספרדיים, והם מנהגים מנהגים על פי דעת הרמב״ם, בית יוסף, אנחנו בני אשכנז הורגים על פי פסקי רמה, יש כמה פסקים וכמה עניינים בדין השחיתות ובדיקות שאנחנו מטריפים מהם ומחשיבים, אנחנו אוכלים עמהם. הסודת מצווה כגון בית מילה וכיוצא בזה. מעט כבר תורתו השיב לי לומר שדבר זה צריך עיון בדבר. לפי זה אני בני... כיוון שיש להם... כיוון שיש להם ביתין ולקהל אשכנזים נמי יש להם ביתין אף פי שאין בהם לומדים, מכל מקום אמונים הטובים שיש בהם, לכל ביתין וביתין שבכל עיר, הווה ביתין חשוב, ואין לך אלא דיין שבימיך. כלומר, יש להם ביתין ויש לנו ביתין, אז הווה כשתי בתי דינים, בעיר אחת, לא הווה משום דלא תתגודדו. ואף שנתקבל מחילה כבר תורתו עליהם למורה, כל מקום אין בידו לאסור במה שנהגו הפרק, פי גדולי הוראות מקודם, כמו שרבנים בדור הזה נתקבלים, ואין בהם כוח לאסור חלב של בני ריינס. זה המחלוקת גדולה, בני ריינס התירו חלב מסוים, או סמך פסק של רבניו, וכל העולם אחרי יהודי אסר. אז יש תשובה, באמת מתירים אפילו כליהם, וזה נוגע לעניין דרייתא. כאן, שאיתו להם רבניו, ואני אומר, בטח אחד דכתיב מגן. אוקיי. אוקיי, אז כאן הוא עושה חילוק, שזה דבר מעניין, שיש שוני בין מנהג ובין פסק, אבל הוא מדבר בפירוש, שיש קהל ויש ביתים, וממילא, הם ילכו אחרי הביתים שלהם. אילו היו אנשים ספרדים בתוך הקהילה בלי ביתים, אז זה מפורס, גם אם היו ילידי ספרד. וכאן יש, היה מקרה שפני כן הגיעו, אני יודע, חלוצים אשכנזים לתוך הקהילה שם, והם התנגדו, וזה, אני חושב שזה בלגרד יכול, לא יודע, אבל בעיר בלגרד, אגרד זה רק שם של עיר הזה, שקהל ספרדים יושבים שם משנים קדמניות, ואף שבאו שם אשכנזים ונתיישבו עמהם, כיוון שלא היה דעתם לחזור, היו צריכים לנהוג כמנהגם. ואפילו לכולו, וכמה וכמה בטל, לגבי קהל הספרדים. ועכשיו שיש קהל אשכנזים, והם עם קדוש בפני עצמם, אלו ינהגו כמנהגם. הכל. יש מיעוט שבא לעיר, אשכנזים באים לעיר, הם צריכים לסוף כמו הספרדים. ולהפך. וכאן הוא אומר בסוף, ומה קורה אם... יש לומר, אנו לא אכלים משום לא טעיב לאכול. כלומר, אם אני מגיע למצב והמנהג שלי לא לאכול, אז זה לא ניכר. מה קורה אם זה כן ניכר? מה קורה אם יש הכרזה פומבית שהשקית של הבמבה הזה מותר לזה ולא לזה? זה בוודאי לא תתגודדו. הוא אומר שאדם לא יכול לפרוש ולאכול. בגלל שזה לא ניכר. Okay. דברים מפורשים, שבמקרה כזה אין לו תתגודדו, אבל במקרה של יחיד עם מסורת אבות שהגיע לעיר, זה משהו אחר. גם חוות יאיר כאן זה אותו דבר. זה עניין, נשאלתי מבעל תורה ויראה אלוקים מרבים, אם מחויב גם כן לנהוג בפרישות ותעניות. אבא של מישהו, רחמן אוצלן, היה פרוש ונהג בתניות וכל מיני סיגופים. ורזתה לדעת אם הוא חייב, האם בזה נאמר הדין של מנהג אבותינו תורה. היה מקום להגיד שדבר כזה הוא לא איזשהו, זה לא הנהגה, זה מצוות שהוא היה עשה. אדם שלומד הרבה, אז נגיד ש... לא בהכרח שכל דבר שאני עושה זה מחייב את הבנים. אבל הוא לא מדבר במונחים כאלו. אבל הוא אומר שיש שוני בין מקום ובין מן הגבות. רק, אז כאן הוא אומר, בסוף, שאם אין, nearly swerzu, והול דתיד לך, יש שם דווקא קבלת רבים בקהילה תקביעו יחד. ואחר משהו לשון הריבש, שהמקום גורם. וכן באנו בני ביישן, זה מקרה, זה סוגיה בפסחים, כמובן, זה בנים של הביישן זה שם מקום לפי כל הראשונים, ולא שם אדם. מצד על הרוב דור הולך ודור בא, והקהיל הקדושה קיימת. נילוס וזו מוכרחת, ואפילו להקל. אם לא כן, כשבן או בן דבקו לדור בקהילה אחרת, אז הם לא חייבים. שאם אין דעתו לחזור, אין הוא מחויב לנהוג חומרה ומנהג עיר שיצא משם, אף שנהגו וקיבלו. אז כאן גם כן חוות יאיר אומר, כל הסיפור המנהגים לא קשור לאבא ואמא, ואבא יכול לקבל כל מיני הנהגות, זה לא מחייב אף אחד מילדים. באיזה מקרה זה כן מחייב? המקום גורם. אוקיי, אני עוד לא חרשתי את כל. אני אומרת, לא יודע, ועבדיה תיתן כמה תשובות שלא היו בבר אילן, אז לא הספקתי לפתוח בלי נדר. לא יודע בדיוק מתי, אבל בלי נדר. ננסה להשלים את זה. אוקיי, בסדר. אוקיי, עכשיו לגבי סוגייתנו. אוקיי, אז השוני בין היתר מצטרף לאיסור. ובין נותן טעם, אז כאן הסוגיות האלו באמת משולבות בתוך הסוגיה בצורה רצופה. אז פה קודם נתייחס להתר מצטרף לאיסור. מה אופי הדין הזה? זאתי אחת, וזו באמת סוגיה, גישה שגם כן נאמץ אותו בטעם כיכר, שבאמת האיסור מגדיר ומאפיין התערובת כאיסור. יש כאן איזושהי השפעה הדדית בין האיסור ובין הצ'לון כולו. כאן אני רק רוצה לציין, זה לא בשבילנו היום, אבל כשלומדים את זה בשביל ירדל או לומדים בסוגיה בעיון, יש דעות שונות בראשונים מה באמת היחס בין הסוגיות. יש כמה ראשונים שמשתמעים מהם שזה חומר, כלומר אם אומרים אתם מצרף לאיסור אז בוודאי אומרים טעם כעיקר. אם אני לא אומר את יותר מצרף ליסור, אז אני יכול לדון בטעם כי קרקום זה איזשהו קל וחומר. יותר מצרף ליסור זה צעד יותר רחוק מטעם כי קרק. הרמב"ן, זה מאוד סביר שאין לסוגיות שום קשר, שבאמת הם, כלומר, מבחינת הפסיקה, נכון, יש יותר דעות, טעם כי קרק דרייתם מהיותר מצרף ליסור. אבל בעצם זה שתי שאלות עצמאיות לחלוטין. חלק מזה תלוי גם כן בשאלה הזאת, איך אני רואה יותר מצטרף לאיסור. באופציה הראשונה זה דין דומה לטעם כיכר, ואפשר לראות איזשהו יחס גומלין או קל וחומר, לא חייב, יכול להיות שיש אותו סוג שאלה אם אחד רואה חומר ביותר מצטרף לאיסור ושני רואה חומר בטעם כיכר. אבל בכל זאת ניתן לקיים איזשהו מדרג. גם כן, השאלה השנייה מאוד מאוד חשובה, גם כן ניישם אותה, אבל אני לא אומר שזה תלוי. זה אותו סוג שאלה, יכול להיות תשובה אחרת, לגבי טעם כיכר, איך אני רואה את זה? אז כאן יש אופציה שאני בעצם יתעלם מהמיעוט. כלומר, יתעלם מהיתר. כשאני אסתכל על הצ'ולת כיחידה, אני אגיד, זה תערובת אסורה. האם המולקולות של היתר נאסרו? אז לא. הקטע הוא שאני לא מסתכל על המולקולות. אני מסתכל על היחידה כיחידה, על הצ'ולן כצ'ולן. אני לא אסתכל, אני לא אגיד שתפוח אדמה הפך להיות חלב. תפוח אדמה לא הופך להיות חלב. תפוח אדמה הוא תפוח אדמה. אבל כשאני מסתכל על מכלול, אני אגיד, בתבשיל הזה יש מספיק חלב כדי שנאסור את כל התבשיל. אז זה גם כן נושא נורא חשוב, נראה את כמובן, אני אומר, התשובה יכול להיות אחרת, אבל לאותו סוג פיצול נראה מתקיקה, האם בעצם כעיקר שאני מתייחס למכלול, ואני לא מסתכל על הפרטים, אם יש לי איזשהו דרך להוציא את הפרטים, אז יכול להיות שזה דין אחר, יכול להיות שיש מציאות כזאת, אפשר לסוחתו, או שיש נגיד מקרה שיש לי בצל עם טעם של חלב, אז האם החלב הוא דבר חריף או לא? אז הכלל גדול בירדה, או לא? הצלחתי להסביר לשתי הנקודה הזאת, אבל אם יש בצל עם טעם חלבי, זה לא, החלב הוא לא חריף. אז אם אני שם את הבצל בתוך בשר, אני לא צריך לבטל את החריף, בגלל שהחלב לא חריף, הבצל חריף. אבל הבצל הוא פעם. עוד לא, אני עובד על זה, אבל עוד לא הצלחתי להחדיר את זה לנפח. אוקיי, אז יש אולי אופציות מסוימות שאני יכול להפריד. אבל כשאני מסתכל על המכלול, המכלול כך, זה לא אומר שזה, אופציה אחרת, להגיד שבאמת גם המולקולות נספגו מאיסור והושפעו מהאיסור, כמובן האופציה הזאת הרבה יותר מוחדשת, וכמובן קצת יותר קשה, אולי צריכים מקור לזה, אבל זה בהחלט, אין ספק שזה יותר פשוט לדבר על האופציה הראשונה. האופציה השנייה, להגיד, לא, זה בעצם דין במעשה אחר. הדין של היתר מצטרף לאיסור, בעצם, במובן מסוים, זה מגבלה בדין כזית. בעצם הדין הוא שפחות מכזית לא אכילה, ואני צריך לאכול איסור. אני לא צריך לאכול כזית איסור, זה לא שיעור בכמות האיסור, זה בעצם משהו אחר. אני צריך לאכול, וההגדרת פעולת אכילה זה רק בכזית, אבל אני לא צריך להיות כזית מהאיסור. אז אם אני אוכל כריך שיש בו כזית, ורובו לחם, ויש קצת בשר, אז כאן אני אגיד, כשאני אוכל את הבשר, אכלתי כזית. אז הלחם תורם לפעולת האכילה, שבתוכו אכלתי בשר, אומר לה אני לוקח. אז כזה כמובן, זה כאן משתמע מרשי, שגם, אוקיי, אז רשי סבור שדין היתר מצרף לאיסור גם כן בתערובת יבש ביבש, שבעצם אין השפעות הדדיות בין האיסור והיתר. הרמב"ן מגביל, הרמב"ן אומר, לא יכול להיות, היתר מצרף לאיסור זה רק כשיש נתינת טעם. אז רשי סבור שזה באמת דין במעשה אכילה, אני לוקח לאכילה כזית, אבל אני לא צריך כזית מהאיסור, אני צריך כזית להגדיר פעולת האכילה. אם תוך כדי אכילת כזית אני אוכל איסור, אני לוקח. כמובן זה חידוש, לא מוסכם על כולם, פסיקה, בסדר. לפי הרמב"ן, שזה רק בנתינתם ורק במין בשאינו מינו, לכאורה גם בחם, אז כאן יותר סביר ללכת לכיוון השני, שזה דין דומה לטעם כעיקר והשפעות הדדיות בין האיסור להתר. זה הגדרה במובן מסוים יותר כאיסור. אוקיי, כאן יש לי, זה מחלוק מדרש ותוספות, אנחנו פחות יותר פוסקים שאין היתר מצטרף לאיסור. מה שמעניין, מה קורה בנזיר. בנזיר שם יש יותר דעות שהיתר מצטרף לאיסור, וכאן ניתן להעלות את אותו שאלה, מה הדין של משרת בנזיר? אם אני אומר בנזיר, איסור מצטרף להיתר, סליחה, היתר מצטרף לאיסור, איך אני מבין את זה? אז כאן בגלל שיש איזשהו גזירת, אז כאן היה יכול, ניתן ללכת לשני כיוונים, היה מקום להגיד שזה דין של משרת. שתורה לא רק אסרה יין לנזיר, אסרה חרצנים, זגים, וגם כן תבשילי יין. תבשילים הספוגים ביין. זה מאוד סביר, שזה הביטוי של משרת, שזה תבשילים שיש להם טעם יין, או שספוגים ביין, ואז קל מאוד להבין שיש פה חפצה של איסור, דרך אגב יש אופציה כזאת גם בתערובת חמץ. אני רוצה לחשוב אם נגיע לזה, אני לא יודע. ויכול להיות שלפיום זה באמת עניין של תערובת חמץ, שבעצם התערובת נסרה, לא, אפילו המצא בתוך התערובת נסרה והוגדרה כתערובת חמץ, ולא רק שזה בדיני ביטול שהחמץ לא מתבטל. אופציה אחרת שהיא גם כן סביר מתוך הסתכלות על דיני נזיר, להגיד שכאן בגלל שהפעולה, בגלל שהנזיר זה לא כל כך איסור חפצה, אבל הפעולה יותר שפוגע בנזירותו בקבלתו, כלומר הוא לקח על עצמו נדר, לא מדובר בחלב או חזיר, מדובר בחילול הנדר שלו. אז כאן דווקא יש מקום לדבר שאולי נגדיר את הפעולה כפעולה אסורה. אז האמת היא שבנזיר יש, טוב, זה סיבה שיש דעות שלמרות שאין אתם מצרף לסוף בכל תורכולה בנזיר, כן, יכול להיות, יש די מקום בנזיר ללכת לשני כיוונים, שההחרגה של נזיר מכל תורכולה, ואתם מצטרף לאיסור, הוא אפשר להסביר אותו בשתי הדרכים, וזה מעניין, אוקיי. עכשיו טעם כעיקר, שזה כמובן מוקד הישראל, ואחת מהסוגיות החשובות בירדה. אוקיי, טעם כעיקר, מה אופי איסור טעם? אז כאן יש בעצם שתי שאלות בטעם כעיקר, וזה הופך את זה, זה מאוד מעניין, וגם כן מעניין, יש יחס מסוים בין שתי השאלות, אבל לא גמור. כלומר, יש השפעה מסוימת, אבל זה לא גמור. בוא נראה. מה אופי איסור טעם? ושנית, מה שדיברנו קודם, גם אתם מצטרף לאיסור, איך הטעם, מה קורה בין הטעם לתערובת? אז כאן השאלה הראשונה, כשאני אומר טעם כעיקר, וגם רבי תמיד אומר, מה זה בדיוק כף הדמיון? מה זה הרהור כדיבור, מה זה רובו ככולו. אז אופציה אחת באמת קיצונית להגיד שטעם יש כל החומרות וכל דינים של איסור עצמו. שתי אופציות אחרות אפשר אולי לסווג אחת שהוא מתפתל שניים, אוקיי, החלטתי לשים אותם בשתיים. בעצם הוא אומר שלא, יש כף הדמיון, הם דומים, אבל הטעם זה לא עיקר. הטעם של מצא בתפוח, התפוח לא הופך להיות מצא. אין פה הפיכה והמרה, יש איזה דינים, או תפוח עם טעם של חלב, יש איזה דיני מצא, או דיני חלב אם זה ספוג בטעם של איסור. אבל התפוח עדיין תפוח, הזהות הבסיסית קיימת. אני אומר, יש בזה איסורים מסוימים, וזה אסור בדומה לאיסור עצמו. עכשיו, איך זה דומה? אז כאן ניתן להציע שתי אופציות. אפשר להגיד שיש דברים מסוימים ש... במיוחד הרמב"ם ממש פיתח את זה, בתוספות זה קצת יותר, זה פחות מפותח, שלב תפל. שלב שהוא איזשהו אחות קטנה של של עיקר איסור. זה איזשהו דבר מוחלש, פחות בעצמתו, אותו סוג דבר, אבל פחות ממנו. איזשהו... כמו חצי שיעור, בא בראש שלי דמיון מעולם הספורט, סקוטי פיפן ומייקל ג'ורדן, משהו דומה, אבל איזשהו חלש ורופף יותר, אוקיי? לא בדיוק זה. אופציה אחרת להגיד שזה משהו חדש לחלוטין, משהו שונה וחדש, זה לא חזיר וזה לא דומה לחזיר, זה איזשהו איסור חדש לחלוטין. יש אופציה אחת מאוד מעניינת שאולי קיימת, רש"י בדרך כלל פוסק שטעם לאו כיכר מדאורייתא, או טעם כיכר מדאורייתא, איך שהוא לא מגדיר, שאין פה מדאורייתא, אבל יוצא מכל הזה של גאולי נחרים כן, של להכשיר, להכשיר כלים זה כן דאורייתא לפי רש"י. אז צריכים להגיד שזה באמת איסור חדש. כלומר, אם אני מתיר טעם ואני עושה כלים, מחמת הטעם צריכים להגיד שזה איסור חדש. אוקיי, אז גם, אבל גם כן, למשנים אחרים, אפילו כי טעם כיכר דאורייתא, יש מקום להגיד שתור חידשה, זה איסור של תור חידשה, זה משהו חדש חדש ושונה מעיקר איסור, זה לא בכלל חזיר, אבל גם תור האסורה את זה. אוקיי. עכשיו השאלה השנייה, מה באמת היחס בין הטעם ובין התערובת כולה? אופציה אחת, וכמובן מה שעומד ברקע האימות אם נרצה, בין הדין של טעם כיכר וביטול ברוב. אז אופציה אחת, באמת להגיד שהם לא סותרים. הבעין בטל. הטעם לא בטל. איפה הטעם? אז נכון, אני לא בדיוק יודע איך לזהות את אני לא בדיוק מוצא את הטעם, אבל כשאני אוכל את המרק, אני מרגיש את הטעם של החמר. אז הבען של החמר נמוך ונמאס, וכמובן, אם הוא בען, אם הוא ניקה, זה סיפור אחר. אבל בואו נגיד בטעם שהבשר נמס לחלוטין, ואי אפשר לזהות אותו או להוציא אותו, או לפחות באותם חלקים שזה לא מוכר, אולי יש חלקה כזאת שאני יכול להוציא, ואז בואו בוודאי יש איסור בעין, אבל אני מדבר על השאר מרק. אז כאן אני אומר, המרק הזה, מה קרה לבשר הנימוח בו, חלב הנימוח בו? יכול להיות שאני גילה, הוא מחוסל. עכשיו יש מולקולות של טעם שמסתובבות כאן. זה משפיע על הזה, וההשפעה הזאת ניתן להתייחס אליו. אוקיי? אופציה אחרת, שנייה, שבעצם הטעם מונה ביטול. הדין של ביטול בנוי על זה שהוא, הגדרת רם, שהוא מתפתח בעוצם מיותר. זה לא חשוב, וזה לא, יש כל כך מעט שהוא לא משפיע, וממילא אפשר להתעלם ממנו. זה דין של ביטול ברוב. ומה קרה אם הוא כן משפיע? אז הוא מונה ביטול. כלומר, הדין שמיעוט מתבטל, זה לא שהוא לא חשוב. מה קורה כשהוא כן חשוב? אז בא דין טעם כיכר ומגדיר לו. אם הוא משפיע על התערובת, והשלום הזה בלי הבשר, זה לא אותו דבר. זה נשאר בספרים ועד יום ראשון, יום שני ועד אז אני אומר שבלי, אם כשאני שם מספיק בשר אז זה נאכל בשבת וכשאין בשר אז יש איזו השפעה חשובה. איך אני מגיע להשפעה? בסדר, זה הדין של טעם. וממילא טעם פועל כברייקס או כמגבלה על דיני ביטול, דברים ככלל בטלים ברוב, אלא אם כן, הם משפיעים ויש להם. כאן יש אופציות אחרות. אופציה אחת להגיד, אותו דבר שדיברנו, שהתערובת כולה יש בו השפעה מספקת, אבל כמו שאמרתי, אני לא יורד, זה לא שתפוח אדמה בתוך הצ'ון תפך להיות בשר. אופציה אחרת יותר קיצונית, שגם החלקים של היתר הפך להיות איסור, בגלל שהם ספוגים מהטעם. אוקיי, עכשיו יש פה איזושהי השפעה מעניינת בין שתי השאלות. במובן מסוים, ככל שאני מעמיק בחומרתו, אני צריך למזער בהיקפו. כלומר, בואו נגיד כך. אני לא קיים, בגלל שאני רואה שיש פחות דעה אחת חשובה בין גדולי הראשונים, שהחמיר בשני הכיוונים. אבל מבחינה פשטות, זה צריך ללכת לכיוון הפוך, פחות או יותר לרגיל אחד. מה זאת אומרת? ככל שאני מגביר את העוצמה של הדין, ואני אומר שזה ממש כמו האיסור, אז כאן יותר קל לצמצם את היקף הדין. בואו נגיד כך, להגיד שאותו חתיכה, אותו מולקולה של האיסור הקיימות, ממש יש שם דין איסור בגלל שמנעתי ביטול, זה מובן. כלומר, אם אני מדבר על מניעת ביטול, ואני אומר, אין ביטול במיעוט, כשיש למיעוט השפעה על הרוב. אז כאן, כשאני דן באותן חלקים, זה סביר. להגיד שאותן איסור ממש ממש קיים. אני רואה אותו בשר כאילו, אותו מולקולות של הבשר, כאילו הם ממש בשר, והם בכלל לא התפתלו. אז קל מאוד להגיד, במקרה כזה, אותן מולקולות, הם ממש איסור. להגיד שכל התרובת ממש איסור, וגם המולקולות של היתר, גם התפוח אדמה הספוק, בגלל שיש לו טעם בשר, הפך להיות ממש בשר, זה מאוד מאוד מחודש. יותר קל, אפילו נגיד שיש השפעה גם כן על חלקי היתר, יותר להגיד שזה היתר מחודש. נכון, תפוח אדמה עם טעם של בשר. תורה עצרה את זה גם כן. תורה לא רצתה שאני אחזיק בתבלין של חזיר בתוך ההון התבלינים שלי. אז כשאני מוסיף את זה לתפוח אדמה, התורה גם כן עצרה את זה. בגלל ההשפעה של החלב על תפוח אדמה, אז תורה עצרה גם את זה. כלומר, ככל שאני מרחיב את הכיף, אני לכאורה צריך לרדד את עוצמת האיסור. אלא אם כן אני קורא מרבן איתם, שאז הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. אוקיי? אבל כך זה פחות או יותר הולך. אם אני אדבר במונחים ששמעתי על האיסור, אז אגיד שבגלל שאני מונה ביטול, אז אני לא חושב שזה חידוש גדול להגיד שהאותן מולקולות של האיסור נשארו ממש כחזיר. להגיד שטעם כיכר מונה ביטול, ומה שהיה אסור, עדיין אסור אחרי התערובת, אני חושב שזה בהחלט סביר. להגיד שכל התערובת הפכה להיות ממש חזיר, זה מחודש. מחודש מאוד. אם אני מדבר על השפעה על כל התערובת, יותר קל להגיד, זה איסור חדש, התורה גם כן אסורה. אז התפוח אדמה בתערובת גם כן אסורה, אבל באיסור נחות. Okay? אז זה פחות אם אני כאן. לאופציה הראשונה, שאם מתייחסים רק לטעם התערובת, ואומר שבעצם בטל, זו האופציה הראשונה שציינתי, שאולי בעין בטל, מה שקרוי בטעם, אז כאן יש דבר חריג, שם דווקא אני חושב שיש אותי היגיון להגיד שזה איסור חדש, ושהטעם לא קיים, נכון? טעם, אם אני לא מדבר על בעין, על המולקולות של החזיר, אבל ההשפעה של הטעם, אני אומר שהחזיר, הגוף הבשר, בעצם נמוח ולא קיים, וזה בטל ברוב. מה שלא בטל זה הטעם, אז כאן יותר סביר להגיד שזה איסור חדש, ולא מסתמך על זה. זה האופציה הראשונה, והוא קצת חריג מהמדרג הזה. אם אני אומר שטעם מונע ביטול, אז כאן זה סביר שזה ממש כמו בעין. כמובן, אבל זה מצומצם בהיקפו, זה על המולקולות של האיסור. אם אני אומר התייחסות לתערובת כמכלול, כאן יש יותר אופציות פתוחות. אם אני אומר שהיתר הפך להיות איסור, סביר שזה איסור חדש או איסור מוחלש. להגיד שכל התערובת הפכה להיות ממש חזיר, זה צריכים אומץ לומר את זה, ורבינתם היה אומץ כזה. אוקיי. ההצלבה הזאת נראה בעוד דקה דרך של מלכות. ללכות על הלב, לכן צריכים להקים שני תנאים. אחד, מה חומרת האיסור? ואני אומר להם שאתה טוען, תם אני לומד נגד לא נחרים. זה לא לב. אבל תם אומר לא. משהו, הוא מיישם את הכלל, מה שנקרא, הדרי לישורי כמה, גיל הנחרים מגלה לי מה כלול בתוך איסור חזיר וכלב. וזה לא איסור חדש, זה איסור, זה לימוד מה כלול בתוך איסור אחר. אבל השאלה השנייה שקיימת, כמה אכלת? גם כן, כדי ללכות אני לא רק צריך לאכול חזיר, כלומר, אם אני אומר אין אתם מצרף איסור, אם אתם אינו מצרף איסור, אני צריך לאכול כזית מי האיסור. אז בואו נראה מה באמת הדעות השונות לגבי טעם. רבי ניתן סבור, בואו נציג את הדעות, אחר כך ננתח נתפוס את כל דעות, אחר כך ננתח כל אחד. אז יש ארבע דעות עיקריות. יש רבי ניתן שלוקים על כזית מי התערובת. יש כזית בחלקך לפרס, ואני יכול כזית מי התערובת, אז לוקים. רבי ניתן סבור כך אפילו באחד מ-60 מי התערובת. אפילו אם יש כדי טעם בתוך התערובת, לוקחים רק זית מהתערובת, לא צריכים לאכול יותר מזה. לפי הרימר אליאנש, לא צריכים, אינו לוקח על טעם כיכר בכלל, אני אומר בעצם זה בטל, יש איסור חדש שנקרא טעם, ועל זה לא לוקחים בגלל שזה רק מגילוי נחרים. הרמב"ם, לא ניכנס לסיגות, זאת אומרת, במסגרת הזאת לא יודע, אני חושב קצת יותר מעבר לחוקנו, אבל זה בעצם ניסיון לשלב הסוגיה בעבוד זרה עם הסוגיות אחרות. אז רמב"ם ורוב ראשונים סבורים כך שפיזית בכדי חילת פרס לוקים כשאכל פרס, כלומר, כשאכל כמות מספקת שיש כזית מהאיסור. כלומר, אם יש כזית בכדי אכיל לפרס בין 8-12%, בואו ניקח 10%, ואכלתי את כל הפרס. אז בתוך אותו אכילה כמה חלב ואכלתי כזית. אז במקרה כזה אני לוקח. מה קורה אם יש חצי זית בתוך פרס? וסכן רמב"ם אומר, לא רק שאינו לוקח, אבל גם כן אשר רק מדרבנן. אולי מקרה יוצא מן הכלל זה מצה, זה חמץ, אז זה... אוקיי, אז רמב"ם אומר שני חודשים בכזית, סליחה, בכזית בכדי אכילת פרס, לוקים ממחל הפרס כולו, כלומר, לא כבר מכאן שמספיק כזית מהתערובת, רם צריך כזית מהאיסור, ובפחות מכזית בכדי אכילת פרס יש כאן חידוש שזה לא חצי שיעור, גם יש טעם, זה לא חצי שיעור, זה רק איסור מדרבנן. יש רשב"א ורש וראשונים אחרים שמקבלים הפיצול בין מלכות ובין לא מלכות על אותו מדרג של הרמב"ם, כשיש כזית בכדי אכילת פרס ואכל את הפרס כולו כזית מהאיסור לוקה, ופחות מכזית וחצי זית בפרס לא לוקה, אבל אומר שעדיין יש דין זה איסור דרייתא ככל שיש מה? ככל שיש טעם, כלומר זה פחות מטעם זה בטל, ככל שיש טעם יש איסור, אבל לא לוקה בגלל שזה חצי שיעור. זאת אומרת, אני לא יכול להספיק השיעור כזית, וממילא זה איסור דאורייתא, זה לא בטל בגלל טעם, אבל הדין טעם לא... אוקיי, בואו נפרוס את ההסברים השונים. אוקיי, לפי רבי ניתן לוקם הכזית מהתערובת, אז רבי ניתן בדיוק במשפט קצת, שאני אמרתי לפני כן שהוא לא סביר, הוא קיצוני בשתי השאלות הראשונות ששאלו. מבחינת הכיף הדין, הוא אומר, כל התערובת הופכת להיות איסור. שני, האיסור הוא אחד של איסור הקרמה. האיסור של גילוי נחרים, בא לגלות מה הכיף הדין של חלב, וכל שיש לו טעם חלב, הוא כמו חלב עצמה, ולא כן. אוקיי? זו אותו דעה שהיא מחודשת בשני הצדים, בניתם לא נרתה מעמדיו קיצוניות, וזה באמת, אין ספק שזה עמדה מאוד מאוד קיצונית. בשתי השאלות, הוא הולך איתו עד הסף. הרבים מרליאן שמי שלא לוקים על טעם כיכר, וכאן הוא פחות או יותר מפורש, שטעם כיכר זה איסור, איסור מוחלש וחדש. האמת היא שדין של לוקין היה מקום לעלות אותו בשני סגנונות שונות. אופטי אחת שזה יותר משהו מאיך שטולסן מציג אותו, שטעם כיכר עצמו זה היה צריך להיות בטל, חידי שתורה שזה נאסר, אבל זה איסור חלש יותר. אופטי השנייה להגיד שאין מספיק כאן. הרבי מרלנץ לא פירי מה קורה בקריאה הרמבה. ומה קורה אם יש כזית בחיל הפרס ואכל את הפרס כולו. הרבי מרלנץ רק חולה במקרה שהוא לא יכול להגיע לכזית, או במקרה שהוא גם כן יכול להגיע לכזית מהאיסור, לא ממש מפרט את זה, יותר משמע שבמקרה כזה הוא גם כן לא לוקח. כן? אבל זה לא מפורש. שזה גם כשזית בכדי חיל הפרס, הוא אכל את כולו, שהוא לא ילקה לפי אירועים מהלנץ', יותר משהו מכך, הוא אומר, יותר משהו כמו האופציה הראשונה, שבעצם איסור חלב עצמאי וחזק במלוא עצמתו בעצם בטל, יש רק טעם שהוא גם כן אסור, מטעם גילוי נחרים. אוקיי? מה הדעות השניות? אוקיי, אז בואו נתמקד ברמב״ם. הרמב״ם אומר, כזית בכדי אכילות, מה ההסבר הזה? כמו שאמרנו, רק נציג עוד פעם עמדת הרמב״ם, כזית בכדי אכילות פרס, לוקים ממחר בכל פרס. אם יש פחות, זה לא לוקים, בגלל שזה רק מדרבנן. אז כאן יש שתי אופציות. אופציה אחת, נגיד שכזית בכדי אכילות פרס זה רמה אחרת של טעם. אז יש בעצם שלוש רמות של טעם. יש אחד ב-60 שהוא מדרבנן, יש כזית בכדי אכילות פרס שהוא דאורייתא. ובפחות מזה בעצם הוא בטל. בעצם פחות מכזית בכדי אכילות פרס טעם כיכר לא מדרבנן. בעצם זה בטל. אז בעצם, כזית בכדי אכילות פרס, זה בעצם שיעור בדיני טעם. אופציה אחרת, זה להגיד שלא. זה בעצם שיעור בדיני אכילה. אבל כאן יש חידוש, אז למה, באמת, הרש"י והרשב"א אומרים, תשמע, ברגע שיש לי טעם, הבן לא בטל. טעם כיכר, הבן לא בטל. מה הבעיה בפחות מכזית בכדי אכילות פרס? זה חצי שיעור. איך הרמב״ם מגיב לזה? אז אני אומר, כמו אופציה הראשונה, הוא אומר, לא, יש שני דיני דעתן. יש טעם חזק, שזה כזית בכדי אכילות פרס, ויש טעם מוחלש יותר. שבו בעצם אני פוסק טעם לאו כעיקר. טעם לאו כעיקר בפחות מ-10%. זה ככה הרב הסביר את זה. אני חושב שאופציה אחרת שהיא פחות אלגנטית, אבל אני חושב שהיא יותר מדויקת בדברי הרמב״ם, עוד מעט נראה למה, להגיד שבעצם זה לא כל כך דין בטעם, זה יותר דין בצירוף כזיתים. ודין של חצי שיעור אסור התורה, שכאן הרמב״ם יגיד, אני רק יכול ללכות, יש איסור דאורייתא בחצי שיעור רק אם זה חזי לצטרופה. אם אני אכול מנה כפולה ממה שאכלתי, אני אלקה. אז זה הדין שחצי שיעור אספר תורה. בגלל שאם זה חזי לצטרופה, לא, אם מה שאכלתי זה כלום, אז גם כן כשאכלתי כפול הוא כלום. זה רעיון של דייך, הם אוכלים קצת משוקולד, זה לא משמין, אז אני אוכל כמה כפולה גם כמשהו. אוקיי, זה לא בדיוק, אתה מבואל, אוקיי. אבל זה בעצם מה שרמב"ם אומר, שבעצם זה לא כל כך, זה לא בגלל שהאופי של טעם והסברה שיש שני דיני טעם, טעם חזק וטעם חלש, שזה עובר בקצת ברגע שיש טעם זה לא בטל, אבל זה לא ממש כמו איסור, צריכים לאכול כזית, זה שומר על האיסור מלא בטל, אבל זה לא הופך את היתר לאיסור, ומלא אומר מה שאכלתי אין בו כזית. איי, אז למה זה לא עשוי מדין חצי שיעור אספר תורה? מגבלה זה בדין של חצי שיעור, שזה רק אם אני מכפיל אותו אני אלכן. כשיש לי חצי זית בפרס, אני אף פעם לא יכול ללכות. למה? אם אני אוכל כמה תפולה, אני פספסתי בזמן. אני רק יכול לאכול אותו בשיעור שני פרסים. אני לא יכול להגיע לכזית בתוך שיעור הקצוף. כן, מה נפקא מינה בין שתי הדעות? אז כאן יש דבר מעניין. לא בכל איסורים יש שיעור שכזית בפרט. מה קורה באיסורי שתייה? אז כאן יש חריגה בשתי, לפי הרמב״ם בשני הפרמטרים. לגבי מאכלים הרמב״ם סבור שמה? שזה כזית תחתכי לפרס לגבי מוצקים. לגבי משקאות זה רביעית, זה שיר רביעית, זה מוסכם על כולם. אבל מה הזמן שיש לי לשתות? אז לפי הרמב״ם הזמן שיש לי לשתות זה רביעית, ובעצם אני צריך לשתות בלי הפסקה. לפי הרייבד זה עדיין פרס. אז בעצם כולם מודים לגבי השיעור הכמות זה רביעי, יש מחלוקת לגבי הזמן המשוער. עכשיו נסתכל. אז איך זה משפיע עלינו? אז זה לכאור זה דרך לבחון את זה. אם אני אומר זה טעם חלש, מה זה אכפת לי אם זה משקיע או אם זה משקיע על אוכל, יש אותו השפעתה. אם אני סבור כמו שאני אמרתי, הצעה שנייה, שבעצם מה הדין שלפי רמב"ם זה מגבלה בחצי שיעור, אז כאן צריך להיות זה השפעה. אם נסתכל בנזיר, בוא נסתכל בפנים, היה בטעם יין ואין שם רביעית בכדי אכילה פרס. כן, כאן יש מצב שהוא קצת מעניין, חשבתי שזה מאוד מעניין. כשאני מדבר על רביעית, כדי רביעית מול זית ופרס מול רביעית, אז כאן האמת היא שאוכל מול משקה יכול להיות שני פרם. כאן לשאול שתי שאלות. אפשר לדבר על אופי האיסור, ואפשר לדבר על החומר ממנו אני אוכל. למשל, יכול להיות לי דם שהוא נוזל, אבל השיעור כזית. אופי האיסור הוא לא תאכלו דם. ויכול להיות מקרים אחרים שהאיסור תהיה משקה, אבל יהיה גלום בתוך אוכל. וזה באמת המקרה שלנו כאן. שמה קורה אם נגיד אני סופג לחם ביין. אז כאן, מבחינה פרדוקסלית, הרמב"ם אומר שהשיעור, יש איזה היגיון מסוים, שבאמת השיעור הכמותי, הנפח של האיסור נקבע לפי עיקר האיסור, והזמן שאני נותן לאדם לגבי החפץ הפיזי שאני אוכל. אז בואו נסתכל בפנים. היה בטעם יין, אם תסתכלו שם מדבר על לחם ספוג ביין, ואין שם רביעית בכדי אכילה פרס. כאן הרמב"ם אומר שהשיעור הרביעית לא כזית בכדי אכילה פרס. זאת אומרת שמה שאני העליתי זה באמת נחלט נכון, שהדין של כדי אכילה פרס והדין של שיעורים נוהג, הוא תלוי, זה חידוש בדיני חצי שיעור. ואז יצא גם כן לפי זה שאם יש לי יין בדבש, שתמיד יהיה פה חצי שיעור, בגלל שיין בדבש אני אף פעם לא יכול להגיע לפרס, לרביעית. יש רביעית בכתי רביעית, ברגע שאני מדלל את זה אני לא יכול להגיע לרביעית בכתי רביעית. וזה באמת זה הושמת רמם. הרמם דווקא לוקח את המקרה של רביעית בתוך לחם, בתוך פת, לא רביעית, לא יין ודבש. אז בעצם אני חושב שזה מה שאני אמר, וזו האופציה השנייה שלי, שאולי פחות אלגנטית ממה שהרמב"ם הציע, אני חושב שזה יותר מדויק לרמב"ם בנזירות, שלפי הרמב"ם בעצם טעם כיכר זה לא בטל. למה חצי זית בתוך פרס לא לוקם? בגלל חצי שיעור, אבל זה חצי שיעור שלא חזי להצטרף. חצי שיעור שאני אוכל מנה כפולה ממנו, אני גם כן לא אלקה. וממילא אין דין של חזי להצטרף. אוקיי. לפי הרשב"א ורש, יש שתי אופציות. אופציה אחת להגיד כמו רימו, אז על חצי זית בתוך פרס, למה אני לא לוקח? כאן יש שתי אופציות. אופציה אחת להגיד כמו רימו אלנץ, שטעם זה איסור מוחלש ולא לוקים, כמו חצי שיעור. או להגיד שלא, הוא לא מוחלש, אבל זה לא הפך את ההיטל לאיסור ואין דרך לאכול את האיסור. אין דרך לאכול כזית מהאיסור. כאן אולי יש נפקא מינה שלא מצאתי. מה קורה אם יש לי, בוא נגיד כך, חצי זית בפרס ואני אוכל חצי ממנו? אז כמה איסור אכלתי? יש חמש יחידות? מה? רבע. והוא אוכל שלושה רבעים שאוכל אותו. אז סך הכל הגיע לכזית חלב. מתוך הכזית חלב היה רבע כזה שהיה חצי זית בכדי פרס. אז בעצם הגעתי לשיעור זית, אבל חלב מזה זה היה על בעצם טעם מוחלש כזה. אז אם נגיד כמו רימו אליאנש, יכול להיות שהרבע כזית הזאת שהוא בעצם בטל ורק נעשה משום גילוי נוחרם, בעצם הוא לא הוגדר כחלב ממש. ואז הוא לא יצטרף. אם אני אגיד לא, יש מספיק, זה חלב גמור, פשוט לא אכלתי מספיק ממנו. הדין של אותם כיכר, האיסור לא הופך את ההיטל לאסור, זה שומר על האיסור מלהתבטל. האיסור במלוא עוצמתו, כשאדם אוכל חצי זית, אז הוא לא לוקח, בגלל שהוא לא גיל לשיעור. אבל השיעור במלוא עצמתו, וזה באמת, זה שתי אופציות ברשב"א. יותר פשוט כמובן להגיד שזה רק בעיה של שיעור. אוקיי.
יש נושא אחר,
יש נושא אחר מפורסם, נושא שאני מתעניין בו, יש איזשהו חידוש, אני חושב שביעית, אז מתעסק בו. יש הסוגיה אחת לגבי עושה עיסה מחיטה ואורז. אנחנו פוסקים שרק עיסת חמישת מיני דגן חייבים בחלה, לא עיסת אורז. רבי יוחנן בן נורי מחייב אורז, אנחנו חכמים לא מחייבים אורז, רק חמישת מיני דגן. מה קורה אם אני מערב חיטה ואורז? אז כאן יש שתי סוגיות. יש סוגיה אחת בזבחים שמעלה הסיפור של טעם כיכר, שאם צירף חיטה עם אורז שחייבים בדין טעם כיכר, הירושלמי וחלה לא מזכיר שום דבר בטעם כיכר, מזכיר מה שקורה דין גרירה. כל הרמב"ן והראשונים, מה קורה עם שתי הסוגיות, חלוקות, לא חלוקות? אז הפעמים אומרים שהם לא חלוקות, שבאמת צריכים שני דינים. גם אחרי דין של טעם כיכר, האורז לא הופך להיות חיטה. האורז ספוג בטעם כיכר, אז הוא מעניק דינים מסוים. דינים מסוימים, הוא חייב בעיסה, זה צריך להיות עיסת דגן.
והחיטה צריך לשנות את מהות האורז, ולזה אני צריך דין גרירה. אז בעצם הטעם מונע ביטול, אבל לא הופך את האורז להיות עיסת דגן. דין גרירה בא להגדיר את זה כעיסת דגן. ואז, ויותר מהסוגיה שם, לפחות בדעת מסוימת, וישם שזה רק חיטה באורז. אם זה שעורה באורז, או חיטה עם דוחן, או כל השיעורים האחרים, אין פה דין גרירה, כלומר זה דין יחידי, ייחודי, באופיו המיוחד וחוזק המיוחד של חיטה לעומת אורז, שהוא סוחב אותו ומשתלט ומקדים מחדש את האורז. וברב חיים וחידש זה שבעצם שתי הסוגיות לא סותרות, שטעם כיכר לא הופך את האורז לדגן, וזה צריכים דין גרירה. אז זה בנקודה חשובה, שבאמת רב חיים הגביל את התוקף של של דין טעם כעיקר, שזה לא קיים לגבי מצוות. Okay. יש סוגיה מאוד מעניינת יש שלוש דעות בביאור שביעית. נניח שביאור הוא חלות איסור, עוד מעט נפרט קצת יותר מה הדעות בשלב הראשונים לגבי מה זה בדיוק ביאור. מה קורה אם אדם קבע שלושה כבשים, שלושה סוגי ירקות בתוך חבית? חבית זה לא מעץ, חבית של המשנה זה מחרס. חביתות מעץ זה תוצר חדש, בזמן הגמרא חבית זה קד, קד זה חבית, הכל מחרס. אז זה כמו נר, כמו זה לא צריכים לתגן מעברית מודרנית. חבית זה, אבל זה היה דבר לשימור אוכל לזמן ארוך, היה נעשה מחרס, וכמובן לא היה לפני קירור, אז היו צריכים לכבוש, לכבוש, היה כל מיני לייבש, לשמר אוכל לטווח ארוך, אז שמרו את האוכל. אבל שמו ירקות שונות בתוך אותו חבית, וברור שיש טעם שמועבר מאחד לשני. כן, יש שלוש דעות ראשונים, מה באמת זמן הביאור של הירקות כאן. רב אלעזר אמר שזה אחרי זמן הביאור של הראשון, צריכים לדאוג אם שמת אחד שזמן ביאור בתשרי, צריכים להתפטר בתשרי. וגמליאל אומר שאפשר להתעלם מהטעם, כל ירק כמו שהוא, הירקות בתשרי בתשרי, בחשוון בחשוון, בכסלו בכסלו. מתעלמים מאיתם, וביהושע סבר משהו עוד יותר מחודש שנחל על האחרון. כלומר שגם אותן ירקות שלולי הכבישה היו מתבארים בתשרי, אם אני כובש אותם ויש להם טעם של האחרון, אני יכול לאכול אותם עד כסלו. אז כל הראשונים באמת מאוד מאוד מתקשים להבין מה קורה כאן. למה מתעלמים מטעם לפי רבי גמליאל? כך אנחנו פוסקים. אבל עוד יותר תמור, מה קורה לפי רבי יהושע? שמסתמכים על טעם כסיבה להתיר. למשל, היה איזשהו חתיכת חזיר, אבל היה בלוע בהכשר של רב לנדא. מבשר של הכשר של רב לנדא. אז בגלל שזה ממש ממש קשה, אז נאכל גם את החזיר. איזה מין דבר זה? שניתן להקל בטעם ולהתעלם מהגוף עצמו. וזה פשוט פלא. אוקיי, אז ניקח, אז זה ברור, גם דברי רבי גמליאל די מפתיעים. למה מקילים? איך מתעלמים מטעם? אז מה זה בדיוק ביאור? וכאן אני חושב שזה נציג את העמדות העיקריות. אז רמב"ם אומר דבר רגיל. אוקיי, וקודם מה זה ביאור? זה כשקלה הפירות בשדה. אני יכול לאכול עגבניות בבית, ככה שיש עגבניות בשדות מסביב. ברגע שאין עגבניות, זה זמן ביאור. עכשיו, מה קורה באותו זמן ביאור? שמרתי עגבניות בבית מהכתיפה, ועכשיו, והיו עגבניות, היו עגבניות, ועכשיו אני כמו הנמל בסיפור של עשר, ויש לי מספיק אותו ירק בבית, ואין מסעדות, בגלל שאני דאגתי לאסוף מן ההפקר בזמן, ואספתי המון בשביל כל החורף, ועכשיו יש לי ואין לה אף אחד אחר. אז כאן יש דינים שונים. לפי הרמב״ם הדין, זה נאסר. זה פשוט אסור בהנאה, באכילה, בהנאה, ואני צריך להשמיד את זה בגלל שאין לי מה לעשות עם זה. רש"י אומר, בוא נדלג לרמב״ן. רמב״ן אומר משהו מעניין, וכך כולם נוהגים היום, רובם נוהגים היום, שמוציאים את זה החוצה, ואז מכניסים. כמה זמן צריכים להוציא, זו נקודה לא כל כך ברורה, אף אחד לא יודע מה בדיוק השירות, צריכים להוציא את זה, ואז זה הותר באחר, אפשר להכניס ואין לך להוציא. כשהתחלתי ללמוד את הסוגיה, חשבתי שהן באמת מאוד דעות קיצוניות מאוד מאוד שונות. ואחר כך מצאתי שיש עוד שתי דעות שבעצם הן גשר ביניהן, דברים דומים. לא ניכנס לכל ברש"י, יש כמה נסחאות שונות ברמב"ן, תוספות ברש"י בפנינו. אבל בעצם רש"י אומר שמוציאים אותם החוצה, שיש מכנה זה דבר לרמב"ן, למרמס בהמות וחיות. לא כל כך ברור אם זה נסרים, כלומר אני צריך, זה המקום שאני מוציא את זה שהם נרמסים, או, אז לא כל כך ברור מה בדיוק היחס, למה יש, איך זה מתפקד, אבל זה נשמע כמשהו ביניים, שמצד אחד זה נאסר, אבל גם כן יש חיוב הוצאה. מה בדיוק הפשרה הזאת? קצת קשה לדעת. הרבי גם כן מציע פשרה אחרת, שיש שני מועדי ביור. יש ביור כמה, שזה רק האזור הקרוב אליי, ובזה רמב"ן צודק. אפשר להוציא ואז להחזיר נכון. ויש ביור יותר מוכן מכל הארץ, שזה נעשה כמו הרמב״ם. ברגע שיש לי שתי דעות ראשונים שמשלבות בין הרמב״ם לרמב״ם, אז בליקת אצלי נורה אדומה, ואולי לומר שהן לא כל כך שונות. זאת אומרת, אם יש דעה, הרב מכיר בדיחה על שני אנשים באים לרב, כל אחד טוען טענתו, אז הוא אומר לי, אתה צודק. אחר כך שמעון צועק עליו לחמש דקות, אתה צודק. אז אדם שיבור, איך ראובן ושמעון שניהם צודקים? זה לא יכול להיות, הם טענות סוצ'ות. אתה גם כן צודק. אז גם כן, הרייבר אומר בדיוק את זה. הוא אומר, אתה צודק הרמב״ם, אתה צודק רש"י. אבל לא, אם הוא אומר את זה, כנראה הדעות של הרמב״ם והרמב״ם לא כל כך סוצ'רות. דרך אגב, אין ספק שהרייבר מבחינה טקסטואלית יש הוכחות לרמב״ם ויש הוכחות לרמב״ם, והרייבר פשוט אומר כל הוכחות של הרמב״ם מדובר בביור השני וההוכחות לרמב״ם בביור הראשון. זה פתרון טקסטואלי מאוד מאוד אלגנטי, אז זה ממש חביב מבחינה טקסטואלית. מבחינת ההיגיון, מה ההיגיון לשלב אם שתי הדעות הן כל כך מנוגדות, אז איך הוא משלב אותן? אז מה שנראה לי להגיד דבר כזה, שבעצם הם לא כל כך מנוגדות, ובעצם שוות. יש להם מכנה משותף, שיש שונה. כולם מסכים, וזה גם כן, כשמתעמקים בדברי הרמב"ן, זה נשמע קצת מוזר, מה הקטע הזה? זה גם כן, דבר שלא הצלחתי להסביר לשתי. מה זה, אני מוציא ואוכל? מה זה עושה? אז כאן לכאורה מה שרמב"ן אומר דבר כזה. בעצם שביעי הותר או אדרם. יש מצווה לאכול את זה מההפקר. ככל שהפירות הם בשדות, אז נכון, מה שאני אוכל בבית זה מה שאספתי. אבל הייתי יכול לצאת עכשיו לכתוב. אז נכון, כתבתי את דוב בגלל שהיה מזג אבי יותר נורא, ועשבתי את הכל ביחד, הייתי יכול לסוף היום. אז מל, וכל השכנים אוכלים, כל העניים אוכלים. גם אלה שאין להם שדות, יש להם לאכול עכשיו. אז ברגע שלא כל מן השדה, אז כל אכילה, למרות שזה, אספתי את זה, זה לא מגדיר את האכילה, זה עדיין אכילה מנף. כן, בגלל, למה? הייתי יכול לסוף היום. מה קורה, וזה משותף לכולם. מה קורה כשקלה? אז כאן יש פיצול. הרמב"ן אומר, כשקלה. אז זהו, זה סוף. זה שעת השין, והדלת שלי, העגלה שלי הפך להיות דלת. טוב, אני מקרא זה הפוך. הדלת שלי הפך להיות עגלה. כלומר שזה כבר לא אוכל מההפקר. אז זהו, נסגר השערים. נסגרו השערים לאכילה פירות שביעית מההפקר, בגלל שאין בשדה. אז למה איך זה שיש לי עגבניות בבית ואין בשדות? בגלל ששמרתי. אז זה אכילה מן השמור. הרמב"ן אומר דבר אחר. איך אני יכול להמשיך לאכול אם אני מגדיר מחדש שאכילה מן ההפקר? אז אני מוציא את הפירות ונותן עוד הזדמנות לעניים לקבל. ואז אני גם כן לא, אז באמת זה לא מן השמור. בגלל שהפקרתי עוד פעם. אז עכשיו כשיש לי, אחרי תשרי, אחרי הפקר שלי, אז אני מגדיר את האכילה כשוב אכילה מן ההפקר. אז יש מחנה משותף ומחנה אידיאולוגי בעצם שווה. אכילה מן ההפקר מותר ומצווה, ואכילה מן השמור אסור. כל המחלוקת, מה אני מכניס לתוך שני הדברים האלה? כולם מסכימים, כשיש בשדות שזה אכילה מן ההפקר וזה מצווה, השאלה מה קורה אחר כך. לפי הרמב"ן זה מסגר השערים, ברגע שכילה מן השדה, קלה מן הבית. צריכים לחלות לי מן הבית, אין מה לעשות עם זה, זה אכילה מן השמור, ובשביל זה רק מן ההפקר. הרמב"ן אומר לא, עדיין דברים בררי פיקוד. והרמב"ן אומר משהו ביניים. בדדליין הראשון, אני יכול לתקן ולהגדיר מחדש. בדדליין השני, כמו הרמב"ם, זה אבוד. וביניים, אני יכול, לפני כן אני לא צריך להגדיר, בין שני השעות השן, ביר הראשון וביר השני, זה ניתן להגדרה כמו הרמב"ן, ואחרי השעה המאוחרת, זה כבר אבוד כמו הרמב"ם. וזה בעצם מאוד מאוד משולב, ואז באמת קירבנו את הדעות של כל הראשונים. אוקיי? אז זה מה שאני אומר. לפי הרמב"ם, אחרי שקלה מהשדה, כל האכילה מן השמור ומוגבלת. לפי הרמב"ן, לפני שקלה מן השדה, כל האכילה מן ההפקר. ואחרי שעת הביאור, אז אם אני מוציא, אז האכילה אחר כך הוא עדיין מן ההפקר. לפי הרייבד, זה מה שאמרתי שהוא מחלק במורד הראשון, זה בר תיקון ובר הגדרה הידי הוצאה, אחרי השני זה כבר עבוד. Okay? בואו נחזור למשנה של שלושה כפשים. אז כאן אני, מה שנראה לי עכשיו, שהרמב"ם אומר, בעצם אומר שני דברים. ובעצם ביאור זה לא בדיוק חלות ניסורית. זה יותר מתי פג תוקף מצוות האכילה. אז אם נקבל דברי רב חיים בחלה, ואולי דברי הרי"ם מאורליאן של יד איסור, שטעם כיכר לא הופך את זה ממש. אז יש לי פרי שביעי, אם טעם לא עבר ביאור, יש עוד טעם שעבר ביאור. אז מה שהוא אומר, המצוות אכילה עדיין קיימת. כשאני מדבר על מצוות אכילת שביעית, זה הולך אחרי הבען וניתן לתלם את טעם. זה לא כל כך חלות איסורית, כמצווה. ובמצוות אין דין של טעם כעיקר.
אז זה יוצא די סביר. רבי ישוע, אם נזכיר, הוא אמר אוכל על האחרון.
אז כאן כנראה הוא יצטרך להגיד שטעם כיכר ממש, כמו רבן טעם. שטעם הופך, לגבי ביאור שביעי, הופך, נותן אופציה לאכילה מן ההפקר. בגלל שיש מצוות אכילה על הטעם, זה מתיר את כל היתר. זה עמדה מאוד מעניינת. אבל אחרי שאמרתי, בעצם ביור חריג. אבל אם נשלב את עמדתנו, מה שאמרתי לגבי ביור, שזה לא בדיוק איסור, זה יותר מצווה. ודברי רבנו טעם, שגם לגבי, שזה ממש כמו הטעם כעיקר, אז כאן אולי באמת ניתן לחשוב במיוחדים כאלו. אמנם זה קצת מחודש, אבל טוב, אני חושב שזה הסבר הכי טוב לרבי יהושע, דעה שהייתה ממש תמורה לפני כן. לפי רבי אליעזר אולי אפשר ללכת בכמה כיוונים. הדרך הכי טובה להגיד שהחובת ביור זה כמו שאר איסורים. הוא אומר לו, הוא לא מקבל את הגישה הזאת של ביור, הוא אומר דין ביור כמו שאר איסורים. רק דרך אגב, אחד מההוכחות שהרמב"ן מעלה, שמאוד מחזק, הוא טוען את זה נגד הרמב"ם, שיש לי כמה מקומות בשעה שיש לי רשימה של איסורים. בתמורה יש איסורים, יש רשימה של מקרבים ומשרפים, בקידושין יש רשימה של דברים שאני מקדש בהם אישה, דברים שאני לא מקדש בהם אישה, ואף אחד מהרשימות האלו הוזכר פירות שביעית אחרי ביאור. וזה אחד מהשאלות של הבן שלו על הרמב"ם, הפירות לא אסורות. זה יכול להיות שהרמב"ם ישיב, אתה צודק, מבחינת אופי למעשה הפירות נאסרות, אבל ביסודו זה לא מחלות אסורות. ביסודו זה פג תוקף המצווה. ומילא זה לא משוייך לרשימות הללו. הרשימות הללו זה חזיר, זה חיל וזה טבע. כאן יש לי מגבלה על מצוות שביעית. וממילא, למרות שלמייס זה נאסר, אין לי היתר אכילה בהם, אבל זה לא בדיוק מחלות אסורות, וזה פועל, וזאת הסיבה שבמשנתנו יש להם חוקים קצת שונים משלה.
ומה המצווה שאתם מצווה
עושה לאכול מכל? אחרי הביאור. כלומר, אחרי שאני לא יכול לאכול את זה מהאפקר. ולפי הרמב״ם, כלומר, אני יכול, זה יותר בצורת האכילה. נכון, במועד מסוים, הצורת האכילה הזאת פגה. אבל זה יותר, זה מותר לאכול מהאפקר בכל עת. אז אחרי הביאור, נחסם בפני האפשרות הזאת של אכילה מן האפקר, אבל זה יותר צורת האכילה שנאסרה, ולא איזשהו חלות איסור על הפירות. וזאת הסיבה שהדינית, זה מה שאני מציין, זאת הסיבה שלא הוזכר במשל בתמורה, וזאת הסיבה שדיני טעם כעיקר פועלים בצורה קצת שונה ממקרים אחרים. אז זו ההצעה שלי. יש מקום גם כן לדון, וזה לא סתם, זה טיפול בסוגיות אחרות, בשביעית, אבל כנראה יש שוני בין ג' כפשים שכולם פירות שביעית למועדי ביור שונים. עכשיו, מה הדין בפירות שישית עם טעם של שביעית? האם יש להם זמן ביור בשביל הטעם או לא? אז זה מצב קצת יותר עדין. יש משנה חולקת וזה הסיפור לשביעית. אז אני די שלם עם מה שאמרתי באותו שלושה כבשים. בסוגיה הזאת אני באמת צריכים לחלק בסוגיה אחרת בשביל לגבי טעם ורדים בשמן. אוקיי, בסדר. אוקיי. Thank you.
I'm going to go to the next one.